כבר רמזו קודם על אותה מימרה של עד 40 שנים לא קיים איני שדאיתא דרבי, שמספר הארבע במקרה שלנו בכפולת מאות בעל משמעות. והעובדה שלפני כשבועיים מלאו 400 שנה לפטירתו של המהר"ל שין סמכתת, תף שין סמכתת, זה בעל מימד גם לפרסום של תורתו. עיקר יצירתו של המהר"ל בא לידי ביטוי בספר הראשון שהוא הדפיס. המהר"ל זכה לאריכות ימים רבה, בשנים ההם למעלה מ-90, וחלק גדול מספריו נתפס על ידו, בכל פנים בהשראתו. והספר הראשון שהמהר"ל הדפיס היה גור אריה על התורה. גור אריה על התורה, עצם היצירה הזאת היא קצת נראית בעייתית. רש"י כתב פירוש לתורה. התורה הגדולה כפי ששמענו לפני כמה דקות, ורש"י הוא הפרשן דאטה שלה. ההנחה היא שפרשן טוב כותב בצורה כזאת שכולם יבינו אותו. מה פירוש שכתב פירוש שצריך פירוש לפירושו? המהר"ל הוא מראשוני הראשונים שכתב פירוש על רש"י. היום אנחנו מונים מאות פירושים מודפסים על רש"י, ולא לדבר על מאות פירושים שעדיין בכתבי יד. זאת אומרת, מדברים על תופעה מיוחדת במינה, נדמה לי שגם בעולם הספרות הכללית. מישהו כתב פירוש ומאות ספרים נתחברו בשביל להבין את הפירוש הזה, או להבין או לדקדק בדברה. אבל מה טיב התופעה הזאת שהמהר"ל, שהוא ספרא רבא כזה, ניתב את יצירתו ודאג לפרסומה בפירוש לרש"י? בלי שום ספק שיש פה מסר גדול, והוא אופייני לדרך של החינוך ושל החשיבה של המהר"ל. אנחנו אין לנו אלא דברי רבותינו. אנחנו יש לנו את מה שעבר עלינו במסורת, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתייגע על מה שיש. רש"י עצמו שכתב את הפירוש סלל בזה את הדרך, ומה שאני יכול לומר זה לנסות להבין את הפירוש של רש"י למה שהוא קיבל מרבותיו, ולמה שהוא עד שהגיע למשה מסיני. ואכן באמת התלות הזאת, ההתייחסות הזאת ליצירה שקדמה, ובמקרה שלפנינו ליצירה החזלית, זה אולי הקו היסודי ביותר ביצירה הספרותית של המהר"ל. טיפול בדברי חז"ל בהבנתם, היום זה כבר מן הדברים היותר נפוצים, מפני שהמהר"ל הקים אסכולה גדולה, ובעקבותיו באו גדודים של יוצרים נוספים. אבל עצם העובדה הזאת, להבין את דברי חז"ל, מתוך הנחה בסיסית שכאן צרורה המסורת שעברה מדור לדור. חלק נוסף ביצירה של המהר"ל זה הדיון מסביב למועדים. והמהר"ל כתב בסוף ההקדמה לגבורות השם שהוא מתכונן, או שהוא מתכנן, או שיש לו את המודל של כתיבה על מועדים מסביב לפסוק לך השם הגדולה והגבורה, התפארת והנצר וההוד ככל בשמיים ובארץ. אז במקום אחד באגרות ראייה כתב הרב, המהר"ל הוא מקובל בעל סגנון פילוסופי, וכמובן שהרב גם צילם את עצמו בביטוי הזה. ולא לחינם, הוא נחשב על העשייה של המהר"ל. לא רק בגלל הצדדים הישראלים המיוחדים, אלא בכל. מקובל בעל סגנון פילוסופי, הוא השתמש באותו פסוק, שהוא יסודי בהשקפת העולם היותר פנימית, אבל הוא גם בנה את המועדים מסביב לפסוק הזה. לא כל היצירה הזאת הגיעה לידינו. ספר הגדולה, לפי מה שהמהר"ל אומר שם בהקדמה, היה מיועד לדון בענייני שבת. הגדולה זה מעשה בראשית, ושבת נזכר למעשה בראשית. עוד כמה מן הספרים לא הגיעו לידינו, ונדמה לי שמדברים במסורת חסידים על ההפלגה הקוצקאית, איי 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 איי, אם היה לנו את ספר שמיים וארץ, אז כל הימים נוראים שלנו היו אחרת. אם היה לנו ספר השבת של המהר"ל, השבת שלנו הייתה נראית אחרת. אבל לא הגיע לידינו. לא כל כך ברור אם המהר"ל כתב או לא. נדמה לי שקשה לדייק מן הדברים אם הם נכתבו או לא. אבל ידינו אין. הגדולה. אין. אבל הגבורה יש. וזה גבורות השם. המהר"ל גם מסביר מה היחס כמובן בין הגבורה שנתגלתה במצרים לבין גאולת מצרים. אז גבורות השם מדבר על כל מה שקשור ליציאת מצרים. יכול בהחלט להיות שגם מה שמקובל כהגדה של המהר"ל לא נכתבה על ידי המהר"ל, אלא זה מאיזה פטנט של לקטו לא מוכרע מתוך גבורות השם, ועשו את זה כאילו פירוש על ההגדה. התפארת, שבועות, מתן תורה, שוב לפי הדרשה של הגמרא בברכות, התפארת זה מתן תורה. כל גורלו של עם ישראל מסביב לגלויות בנצח. אלה מנס, אחר יש כמובן ספרים קטנים שלא נכנסו בתמונה הזו, זה אור חדש של פורים ונר מצווה, משהו על ענייני חנוכה. לא זכינו לא לספר ההוד, ונדמה לי שגם כאן נשמעה הנחה עמוקה, אם היה לנו את ספר ההוד, הסוכות שלנו היה נראה אחרת. כי יסודות בהשקפה וביצירה על המועדים, כולל גם את הגלים וגלי גלים שיצירתו של המהר"ל עשתה כתוצאה מזה. על כל פנים, אנחנו חסרים את סוכות וימים נוראים. יש לנו השלמות במה שנוגע לכתבי חז"ל בבאר הגולה. נעשה אחר אחרת. מה שעשה הרמב״ם להבנה בפנימיות של דברי הנבואה, עשה המהר"ל בפנימיות של פירושי חז"ל. זה היה עד לפני כמה עשרות שנים. אני אגיד דבר בכיוון אחר. אני זוכר עיתון מערב שבת חנוכה תשבט, באמצע מלחמת העולם השנייה. העיתון היה אז צהוב, על נייר צהוב. מדוע? כי לא היה נייר בגלל המלחמה, אז היו, מה שהיה במחסנים היה נייר צהוב, עליו התפיסו. ואני זוכר את המאמר של הרב זבין, קו לשיטות בית שמי ובית הלל. הרב זבין היה זמן קצר אחרי שעלה ארצה מרוסיה, ואז הוא אמר יסוד בהבנת בית שמי ובית הלל. המאמר הזה מופיע בלאור ההלכה שלו, ואז הוא אמר את היסוד שחושב טוב ומסתבר שבית שמי דנים כל דבר בכוח ובית הלל בפועל, והרבה דברים מיושבים על פי זה. היה ידוע אצל הספרנים שאי שם, נדמה לי באוקספורד או בקמבריץ', יש כתב יד שעליו כתוב חידושי האגדות לשעה של המערב. אבל מי יכול היה להגיע לזה? הרב דסלר בתקופת לונדון שלו כנראה התוודע לדבר הזה, והוא זרז את תלמידה ואת באי ביתו את כתב היד הזה לגאול. ובתשכ"ב הוא יצא חידושי האגדות למהר"ל על הש"ס. זה היצירה שהקלאסית היא לונדונית, יש גם איזה מין סיפור של כמה כרכים שנתפסו בירושלים. על כל פנים, חלק מן המסכתות לא הגיעו או שנשמטו או שעבדו שם, וחלק ארי הוא מה שיש, אגדות על הש"ס בארבע כרכים. שם בסוגיה בשבת על נר חנוכה אומר המהר"ל, מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם בכוח או בפועל. מה שהרב זבין אמר בדעתו הרחבה כיוון למהר"ל, אלא אני דייקתי בתאריכים, והוא לא יכול היה לראות אותו כי הוא עוד היה בכתב יד, אלא הוא נעשה מזה יסוד גדול לכל השיטות, לרוב המחלוקות של בית שמאי ובית הלל. זוהי דוגמה של הסתכלות על בית שמאי ובית הלל ביסודות פנימיים, להבין את העניין הזה. מסתבר שאם היינו זוכים והיה מגיע לידינו הספר שמיים וארץ של המהר"ל על ימים נוראים, הקטע שלפנינו היה צריך להיות שם. כי מה שיש לפנינו זה מהגמרא בראש שנה, ובאמת מי ששונה טוב את הסוגיות של האגדתות יכול להצליב דברים שאתה מוצא במרחבי יצירתו הגדולה של המהר"ל מקבילים, והוא לפעמים בעצמו אומר, כמו שפרשנו פה, כמו שפרשנו שם וכו'. המאמר הזה כתוב בגמרא, הוא מופיע בעוד שלושה מקומות בש"ס, הוא מופיע בברכות, מופיע בראש שנה, מופיע בפסחים, מופיע ביומה. מה שכולם מכירים אותה ומשתדלים לקיים אותה, כל המתענה כל האוכל ושותה בתשיעי, מלא אבל כתוב כאילו התענה גם בתשיעי ועשירי. אז האמת היא שהמאמר הזה, כשאתה מדקדק בו, כמו שיש בתוספות שם, כמו שדנו אחרים, הוא לגמרי לא פשוט. למרות שהוא נראה לנו כל כך לבבי, מה יסבר למה לא לאכול ונחמד וכל וכל הוא מתענה בתשיעי ועשירי, ומה? כמצווה, לא כמצווה. אז המהר"ל מדגיש לפנינו קצת, לפני שהוא נכנס לפנימיות של העניין, את השלמות שהראשונים השלימו. פרשו התוספות, כאילו נצטבה להתענות תשיעי ועשירי, והתענה. וכך נאמר, כאילו התענה תשיעי ועשירי. וכתב בטור, שטעם זהו לאהבת השם יתברך את ישראל כמלך שמצווה לבנו להתענות, ומצווה קודם לאכילו ולהשקותו כדי שיוכל לסבול התענית. כך ציווה הקדוש ברוך הוא יום אחד בשנה להתענות, והוא לטובת ישראל, וציווה להם שיוכלו וישתו כדי שיוכלו לסבול התענית. ופשט הכתוב, במה זה תלוי? כי בתורה כתוב, הניתם את נפשותכם בתשעה לחודש. הפסוק הזה קשה לכשי עצמו. כל המועדים כולם, כל מועדי ישראל, מתחילים תמיד בירב ובוקר, מתחילים מהלילה. אז מה הרמותה פה? למה פה זה כתוב כחריג מכל המקומות האחרים? משמע שבאיזה מקום שהוא יש פה דבר מיוחד במינו, בייחוד שהתורה מתנסחת, אם אתה מפסקת לקצת אחרת, וניתם את נפשותכם בתשעה לחודש. אם אני כאן עושה פסיק, זאת אומרת שיש איזה יחס של עינוי לתשיעי לחודש. כלומר, כך הוא למד שאת, הכינו עצמכם בתשעה לחודש לתענית שתהיה בעשירי. ולא היה צריך לומר שהוא לטובת ישראל. אם היה אומר את זה כמו שהתורי הצעק, היה לו לומר, דברינה מעשר תענית, כל אלה שבתענית נקרא קדוש, דברינה נמי שנקרא חוטה, הוא מתרץ הטעם, עד למעצר מסער נפשי, עד לא מעצר נפשי, תלוי איך המצב הגופני שלך, וכי מנצר מסער נפשי נמצא קדוש, וישראל צריכים להיות קדושים מיום הכיפורים, שהוא קדוש, שנאמר ונקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתייה. מי שיעיין יראה שהפסוק הזה, ולקדוש השם מכובד, מכירים את הוא הראשון של הפסוק, וקראת על השבת עונג, הוא נזכר בישעיהו נונחת. ישעיהו נונחת הוא הפטרה של יום הכיפורים שחרית. ומי שיעיין בזה, בעזרת השם אולי בשבת נדון בזה קצת, זה כנראה נאמר ביום הכיפורים שחל ביובל, ולכן הוא פותח כשופר הרם קולך, ולכן הוא מדבר על הפיצול, והוא מדבר על כך למה שלח רצוצים חופשי. יש היום שתי מצוות, יש מצווה לשלח עבדים ויש מצווה להתענות, ואתם מהדרים ומסלסלים בעינוי, יום ענות אדם נפשו, אפילו לקוף כאגמון ראשו בתשובה ובתפילה, ובבית נשארו עבדים שהגיע את השחרור שלהם. על כל פנים, לקראת אותו סיום פרק כתוב לקדוש השם מכובד, ואם זה לא כפילות של שבת, מתי יש משהו שמתייחס לקדושה, כך למד המהר"ל פשט, אז אומר זה יום הכיפורים, ולפי כך נקרא קדוש. אם לא מצא מצער נפשי, הרי לא יהיה קדוש חג כותב בשביל גדול מצא, ולפי כך יש לו לאכול ולשתות כדי שיהיה קדוש ביום הכיפורים המקודש. במסכת הלימוד של כל הסוגיה הזאת, כמובן ישנה שיטתו של רבינו יונה, שלמעשה ירא שמחתו בעת הגיע הזמן כפרתו. השמחה הגדולה של ערב יום הכיפורים למעשה היא שמחה של יום הכיפורים עצמו, אלא כיוון שאי אפשר לחוג אותה בצורה הטבעית של אכילה ושתייה, אז אנחנו מקדימים את זה. אבל למעשה יש פה שמחה על ירא שמחתו בהגיע הזמן כפרתו, אבל הוא התייחס לקדושה, ולפיכך יש לו לאכול ולשתות כדי שיהיה קדוש ביום הכיפורים המקודש. והיינו דאמר כאילו התענת שיעי ועשירי, כלומר היושב בתענית נקרא קדוש, וזה מי שאוכל ושותה בתשיעי הרי יהיה קדושתו יותר, כי הוא היה מתענה תשיעי ועשירי, כל כך הוא קדושה אותו יותר. ופירוש תענו את נפשותכם בתשת לחודש, כלומר בתשת לחודש תנו דעתכם על העינוי, למחר ותאכלו ותשתו, כך ייראה. אמנם אז זה פשטות מתיישבת פשוטה מתאימה, אמנם עיקר הדבר הוא דבר מסתר מאוד. זה אופייני למהר"ל. הוא אמר את היסוד הפשוט, את הגישה הטבעית, ועכשיו אמר שעיקר הדבר, יש פה דבר הרבה יותר עמוק שהוא גם מסתר. מה שאמרו כל האוכל ושותה בתשיעי מלא עליו כתוב והוא וכו' וכו' וכו'. טוב, אז כיוון שאני רוצה לעמוד בלוח הזמנים, אז זה יהיה קצת שיעורי בית, אבל אני אגיד בעל פה מה הכיוון. יש במהר"ל עוד איזו תופעה מיוחדת בנינה. יש שימוש או גיוס של ניבים ומושגים שמופיעים אצל הראשונים. המהר"ל עוד פעם לשיטתו שלקח בשאלה דברים שמופיעים אצל הראשונים ונתן להם משמעות חדשה לפי ההבנה שלו בעניין הזה. זה עצמו, הסגנון המהר"לי, גם הוא עדות למקוריות שלו. מי שיתבונן יראה דבר מעניין, שגדולי הגדולים במחשבת היהדות טבעו גם סגנון מיוחד. למה? כי הם לא מצאו אפשרות לבטא את העולם שהם גיבשו בכלים שהיו לקודמים שלהם. זה מה שהטיבונים בהקדמות שלהם, זה מה שהרמב"ם היה נאלץ לכתוב חלק מהספרים שלו בערבית, כי הוא לא מצא מספיק כלים לדבר הזה. זה היסוד של הסגנון המיוחד המהר"לי, וזה כמובן הסוד של הסגנון המיוחד של הרב קוק. כי רצו לבטא עולם מקורי, מה זה מקורי? מקורי זה הרי דבר מהיפוכו. מקורי, אנחנו היום משתמשים מקורי, מי שהוא אורגינלי, לא לוקח מאחרים, ומקורי זה מי שהוא משתמש במקורות, מסתמך עליה. ההסבר הוא, מי ששואב מן המקורות, במקוריות, זה המקורי. וזה, לכן לצורך זה הוא היה צריך להשתמש בכלים מיוחדים. אז מה שעשה המהר"ל, הוא לקח מושגים שבית הולדתם קדום מאוד, חומר וצורה. זה מה שהרב הזכיר קודם על אדם הראשון שהוא מהאדמה לוקח, זה החומר, והצורה זה היסוד הרוחני שלו. אני אומר את זה בקצרה, שבקצרה חומר וצורה זה סוגיה גדולה מאוד.
אמר המהר"ל,
עשרת ימי תשובה זוהי חטיבה. זוהי חטיבה של ימים. חטיבה של ימים שמתייחסת יום אחרי יום. אז הם קשורים זה בזה. היה קשה לו. דרשת חז"ל על מילה אחת בפרק קלט בתהילים. פרק קלט בתהילים כתוב באבן עזרא בהקדמת פירושו לפרק הזה. זה הפרק נכבד מאוד מכל הספר. אבן עזרא חילק ציון ואמר שזה הפרק הכי חשוב בתהילים. ושם כתוב ימים יוצרו ולא אחד בהם. ויש פה פטנט נפלא מאוד. יש שם קרי וכתיב ולא אחד בהם בוו ולא ולא אותו מילה ולא באלף. וזה ממש סתירה, זה נגד זה. ימים יוצרו ולא אחד בהם, אז יום אחד לא בכלל יצירת הזמן ויצירת הימים, ולא אחד בהם בבא, ויש לו יחס לדבר הזה. דרשו חז"ל, ימים יוצאו זה כל ימות השנה, ולא אחד בהם זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יממה, יממה כמו כל היממות לכאורה, לא אחד בהם. במילים שלנו, ביום ברצף של הזמן נפתח צוהר מן הימים לנצח, לאין סוף. יום הכיפורים זוהי הפתיחה, זה החלון שבו אדם משקיף לעולם הנצח מתוך הימים הללו. ימים יוצרו ולא אחד בהם. היום הזה הוא לא נכלל בכלל ימים, ולא, הוא שייך בבב לעולם הרוח, לקדוש ברוך הוא. ימים יוצר, הקדוש ברוך הוא יצר עולם, הוא יצר את הזמן, ולא, ויש לו חלק ביום בזמנים הזה, וזה יום הכיפורים, אבל זה לא כמו כל הימים כולם. עשרת ימי תשובה הם חטיבה. תשעת הימים, אדם נוהג כמנהג, אוכל וכו' וכו', הוא חי. ובא יום אחד שתולש אותו, שמוציא אותו מתוך הדברים הללו. והיצירה המיוחדת הזאת, זה לא אחד בהם, זה, זה אומר, זה הצורה. ראשון ימינו, זוהי הנקודה הארכימדית שנותנת, הוא יוצא מתוך העולם ויכול להניע עולם ומלואו. הוא יוצא מתוך החומר ונכנס לעולם הצורה. אז הוא אומר, קדוש זה מופרש, היום העשירי הוא קדוש. כדי לבטא את הקונטרסט, כדי לבטא את המעבר, כדי לבטא את ההבדל התהומי בין החומר לבין הצורה, אומרים לך, ביום התשיעי תהיה חומר, תאכל ותשתה, ומחר, מחר לא תעשה את זה. אבל כדי שאתה תבין את המהות הזאת, אז זה כאילו יתנה תשיעי וחמישי. נדמה לי שחסידים מספרים על החידושי הערים, שכל יום שישי אחר הצהריים היה מעשן מקטרת של קוירים לולקה. מקטרת. ואיך שהייתה נכנסת שבת, זרק אותו. מה עכשיו שבת? הוא רצה לעשות את המעשה, אותו מעשה בפועל של ששת ימים תעשה מלאכתך, ובשביל לבטא, עכשיו הוא שובת. הרמב״ם קרא להלכות יום הכיפורים שביתת מסור. לשבות. כדי לבטא את השמיטה, אתה צריך להיות פעלתני שלפני זה. לבטא את הדבר המיוחד הזה של הצורה של העולם, של הצוהר, של הפתח אל הנצח, בא היסוד הזה של להיות כאן ולעבור הלאה. בסגנון הלכתי אחר מצאתי בשיעורים של הרב סולובייצ'יק בערירי קדם בחלק השני במצוות אכילה בערב יום הכיפורים. אז הוא דן בצורה הלכתית שביתה מדברים היא שביתה אשרה בכל אדם. הוא כמובן יצא מנקודת ההנחה של הרמב״ם, שהרמב״ם לא הביא את הגמרא הזאת של לאכול בערב הכיפורים. באמת אכילת ערב יום הכיפורים נכללת במצוות שביתה ביום הכיפורים, והרי זה כאילו מתחיל להתענות מתשיעי, ועל ידי אכילתו נעשה את השביתה של יום הכיפורים שביתה ניכרת.
ומובן הדין בכל האוכל ערב יום הפוקים הוא כאילו יתנה בתשיעי ועשירי. אז יש לבאר שאם מת בסעודת ערב יום הכיפורים, יש לו כפרת יום הכיפורים, שמה יחנק. ולכאורה קשה, אם יחנק בערב יום הכיפורים, הרי אין לו כפרת ערב יום הכיפורים, למה כלל להתוודות ביום הכיפורים? הוא מוכרח, וגם בערב יום הכיפורים, יש לו כפרת יום הכיפורים. וכבר התחיל מעשה התענית על ידי אכילת ערב יום הכיפורים. ולפי זה נראה לומר עוד, ביסוד הדין של אכילה בערב יום הכיפורים אינה מצוות אכילה, אלא איסור של תענית בערב יום הכיפורים כדי שתהיה שביתה ניכרת. וניסה להפליג, אני לא אגיד את זה, לא נורא פה הלכות, מצוות אכילה בערב יום הכיפורים אינה מצווה בפני עצמה, אלא היא חלק ממצוות עינוי של יום הכיפורים. אם כן, פשוט במי שאינו מתענה ביום הכיפורים אין לו שום קיום באכילת ערב יום הכיפורים. זה כתוב. אבל שם אז זה בחברה טובה. על כל פנים, העיקרון הגדול שהצורה של העולם, תורה תמימה מביא את הרכבי הזה על הפסוק, הצורה שבה העבירו לנו את יום הכיפורים, העבירו אותו כצורה של עולם שנותן משמעות לעולם כולו שלנו. אם היינו כאמור זוכים לספרים של המהר"ל על יום הכיפורים, מסתום מהדבר הזה היה בא לידי ביטוי. אבל יש לפנינו דוגמה איך המהר"ל לקח מאמרי חז"ל, נתן להם משמעויות חדשות, ופתח פה פתח להבין את העולם הרוחני, שהעולם שלנו, שאנחנו נתונים בו, הוא למעשה בבואה של עולם רוחני גדול. מה חתימה טובה לכולם.